לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית שלנו, הפודקאסט תניה לחיים. אנחנו נמצאים כבר בפרק 11, כבר עברנו 10 פרקים מלאים וקדושים בכל טוב. הפרק שלנו היום הוא פרק מסכם לכל החטיבה הנקראת הדרך הקצרה בספר התניה. דרך קצרה למה אתם שואלים? הדרך הקצרה לקיים את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איך זה קרוב מאוד לכל אחד להיות קשור לאלוקים, להתחבר אליו בכל רגע ורגע, לקיים את כל מה שהוא מצווה מאיתנו, והעיקר שזה יהיה גם ברגש בלב, בפיך ובלבבך לעשותו. האם זה אכן קרוב לכל אחד? אז למדנו בעריכות בעשרת הפרקים הקודמים המון בעניין הזה, והיום אנחנו בפרק מסכם שייתן לנו כמה תובנות מאוד חזקות לחיים. לפני שנצא לדרך, אני חייב לציין שאני מאוד מעריך את התגובות שלכם, המאזינים, הצופים, שכותבים לי בפרטי, גם את השאלות שאתם מפנים לרבנים. בפרק הקודם היה לנו פרק מאוד מיוחד עם הרבנים הרב דוברוסקין והרב אורי גמסון. אתם מוזמנים כמובן לכתוב לי, להצטרף לקבוצות השונות, להתעדכן, לעשות מנוי ליוטיוב, וכן הלאה וכן הלאה. אתם אלה שנותנים את הכוח לפודקאסט הזה להמשיך. ובכן, אנחנו יוצאים לדרך עם הפרק שלנו. הפרק שלנו נקרא להתאמן. מה זאת אומרת להתאמן? להתאמן, כמו כל דבר טוב שאנחנו רוצים להשיג, ללא אימונים וללא התמדה וללא השקעה, התוצאות לא באות. אבל לפני שנצא בהצהרות של הפרק הנוכחי, בואו אולי נסכם מה היה לנו בפרקים הקודמים, ממש הפרקים האחרונים, הפרק השמיני והתשיעי, ואפילו לפני, השביעי, השמיני והתשיעי, וכך נוכל גם לעשות את הסיכום שלנו כרגע. אז מה שלמדנו בחטיבה הזאת שנקראת הדרך הקצרה, זה שלמה היא נקראת דרך קצרה? משום שלכל אדם בתוכו תמון כבר הנשמה האלוקית. זאת אומרת, זה למדנו בפרק שנקרא יהודי זה נשמה. כל יהודי, המהות שלו היא נשמתו האלוקית שנמצאת בתוכו, וקיבלנו אותה בירושה מאבותינו הקדושים. אברהם אבינו, בזכות העבודה המיוחדת שלו, הוא זכה להמשיך נשמה קדושה ומיוחדת לכל הצאצאים שלו בכל הדורות. ומהרגע שהוא זכה לזה, זה נהיה תורשתי ונשמתי. אצל כל אחד ואחד, אצל כל יהודי, התכונה הזאת. ומהי אותה תכונה? הנשמה הזאת היא כוללת בתוכה אהבה אינסופית לאלוקים, וגם יראה אינסופית להתנתק ממנו. היא לא רוצה, אפילו רגע אחד היא לא רוצה להתנתק איתו. אלא מה? שהאהבה הזאת היא לא תמיד גלויה. היא נקראת אהבה מסותרת. למה היא נקראת אהבה מסותרת? כי היא פשוט מסתתרת. לא תמיד אנחנו חשים אותה בחיי היום-יום שלנו. לפעמים אנחנו מרגישים לא חשים את הקדושה, לא חשים את הרוחניות, מרגישים שאין בעל הבית לבירה הזו, כמו שאומרים, וההתנהגות שלנו היא בהתאם. אבל לפעמים יש זמנים מיוחדים, זה נקרא מצבי קיצון, שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, שהנשמה פתאום מתעוררת, פתאום מתגלית, ופתאום היא נעמדת על הרגליים האחוריות שלה, והיא מוכנה להילחם עד הסוף. מתי זה המצבים האלה? זה יכול לקרות כשבאים לבן אדם ושמים אותו נקודת קצה, ואומרים לו, או שאתה ממיר את דתך, או שאתה מחליף דת, אתה עוזב את היהדות שלך, או שלוקחים לך את החיים. אז הנשמה ברגע הזה מתעוררת ואומרת, סליחה, אני לא רוצה להתנתק, אני רוצה להישאר תמיד מחוברת. ואז היא קמה, והיא מוכנה אפילו למסור את הנפש. זה רמה מאוד מאוד מיוחדת שיש בנשמה האלוקית, אבל ביום יום זה הבעיה הגדולה. בדברים הגדולים, כן, זה מזכיר לי ככה, מזכיר לי בדיחה, שהיה פעם זוג התחתנו. לפני החתונה, האישה אמרה לבעל, שמע, אני רוצה לעשות לך הסכם. את ההחלטות הגדולות החשובות בחיים, זה אתה תחליט. ההחלטות הקטנות זה עליי. קיצור, הגבר שמע את זה, וואי, איזה אישה מפרגנת, איזה יופי, זכיתי. בקיצור, אחרי החתונה מפה לשם הוא קולט, שהיא מחליטה את כל ההחלטות. אז הוא אומר לה, תגידי, איפה ההסכם? סיכמנו ששאני מחליט, מה קרה? את לוקחת את כל ההצגה? היא אומרת לו, תשמע, אדוני, ההחלטות החשובות הגדולות, מי יהיה נשיא ארצות הברית, אם ישראל תתקוף באיראן, זה אתה תחליט. החלטות הקטנות, איפה הילדים ילמדו, איפה נגור, זה עליי. זאת אומרת, האהבה המסותרת שיש אצל כל אחד ואחד, היא באה בדברים הגדולים. עבודה זרה, לא רוצה לעבוד עבודה זרה. מסירות נפש, מלחמה על הדברים הכי גדולים, אבל בדברים הקטנים, ביום-יום, הדברים הפשוטים, לא לדבר לשון הרע, להצליח להתגבר על תאווה מסוימת, להצליח להתגבר על איזשהו משהו שקשה לי, כאן פתאום אנחנו לא מצליחים להפעיל את אותה אהבה. מה קרה? מה קרה? היא מסותרת. ואיך אנחנו, כשאנחנו כבר פרק 11 בטניה, אנחנו אמורים לדעת איך מפעילים איזשהו רגש, איך מפעילים משהו שתמון בתוכנו בפנים. הדרך לכך היא על ידי התבוננות. כמו שבא לטניה, אדמור הזקן, מלמד אותנו כל הזמן, כשאנחנו נתבונן, המוח שליט על הלב, ולמוח יש יכולות, יש לו כוחות, להצליח לשנות גם את עולם הרגשות. אז זה הנקודה של יהודי, זה נשמה. אחר כך הגענו לסיפור שנקרא אחדות השם. מה זה אחדות השם? אחדות השם זה אומר שאדם מתבונן בכך שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שהמציאות היחידה היא הקדוש ברוך הוא אלוקים. והוא מקיים את העולם בכל רגע ורגע. לא רק שהוא מקיים את העולם, אלא הוא נמצא בכל מקום. הוא מסובב את העולמות, הוא ממלא את העולמות, הוא פשוט נמצא בהם והוא מהווה אותם, מחיה אותם מעין ליש בכל רגע ורגע. אני כמובן מקצר בביור בגלל שעשינו על זה פרק שלם. אבל נקודת העניין היא שגם לפני בריאת העולם וגם אחרי בריאת העולם, לא נוצר שום שינוי במהותו של אלוקים. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, לא השתניתי, כלומר אני נשאר אותו דבר גם לפני וגם אחרי. הנקודה הזאת באה לספר לנו שגם הדברים השליליים שאנחנו רואים בעולם, הם גם חלק מאחדותו המופלאה של אלוקים. וגם הקליפות, כמו שהגדרנו אותן, כוחות התומעה, הם מקבלים את חיותם מאלוקים בעצמו, והם ניתן להם הרשות והכוח להיות נפרדים. זאת אומרת, אלוקים בעצמו יצר מציאות שהיא כביכול נפרדת ממנו, ויוצאת החוצה ממנו, כמו הדיבור של האדם שיוצא החוצה, והישות הזאת היא מסוגלת לעשות את הדברים השליליים שאלוקים לא מעוניין שיהיו בעולם, אבל הוא בכל זאת יצר אותם כדי שלאדם תהיה בחירה חופשית, והוא יוכל לבחור בטוב ולהתגבר על הרע שבנפשו, וכך להצליח לעבוד את השם למרות כל הקשיים. כי מה החוכמה לעבוד את אלוקים כשהכל מסתדר והכל הולך חלק והכל נראה טוב? החוכמה הגדולה והמיוחדות היא כשאדם לא חש את האלוקות, והוא מצליח בכל זאת להתגבר ולהתמודד עם כל הניסיונות שיש לו. אז זה בעצם המהות של הקליפות. לאחר מכן האדם ממשיך להתבונן ואומר, רגע, אז יש בעצם חיות אלוקית שמשפיעה לעולמות. יש חיות אלוקית שהיא מחוץ כביכול לאלוקות עצמה, והיא נקראת כוחות התומעה. מהם הכוחות של הקונטרה בקדושה? כוחות הקדושה, מה שמיוחד בהם, שהם נקראים פנימיות הרצון של אלוקים. הסברנו בהרחבה שההבדל בין פנימיות הרצון לחיצוניות הרצון, היא שלאדם יש רצונות מסוימים, אותם הוא רוצה כמסקנה סופית, ויש לו את הרצונות שמובילים לאותו רצון פנימי כללי שאליו הוא רוצה להגיע. אדם רוצה להרוויח כסף, זה הרצון הפנימי, אז הוא הולך לחפש עבודה. אז הרצון שלו למצוא עבודה הוא הרצון החיצוני לעומת הרצון הפנימי להשיג כסף. אבל למה הוא צריך כסף? כי הוא צריך אוכל. צריך לחיות. אז לחיות זה הרצון הפנימי לעומת הרצון החיצוני, שזה להשיג את הכסף. אז בעצם, כך גם בנמשל, המצוות הם נקראים פנימיות הרצון של אלוקים, היות שהם מייצגים את מה את תכלית הכוונה בבריאת העולמות, כמו שאנחנו נלמד באחד הפרקים הבאים בעזרת השם, שהתכלית לשמה נברא כל העולם, וכדי לרומם אותו, וכדי להגביה אותו, ולהביא אותו לתכלית ולשלמות שלו, על ידי המצוות, על ידי השראה של השכינה, השראה של האלוקות כאן בעולם. ממילא מה שאנחנו מבינים פה זה שהכוח של כל מצווה, לא משנה איזו מצווה, זה יכול להיות המצווה הכי גדולה וחשובה וגם המצווה הכי קטנה. גם המצווה הכי קטנה היא בעצם ביסודה, היא מובילה לחיבור, לחיבור לאלוקות. אז כל מצווה מחברת את האדם. לעומתה, כל עבירה, כל חטא, כל אבון שאדם עושה, ולא משנה איזה אבון, מנתק את הקשר בין יהודי לאלוקים. הכוח של הניתוק, כמו שלמדנו, מגיע מכוחות הטומאה. אז כשאדם מצליח, כשאדם עושה עבירה, חס ושלום, הוא מתנתק באופן מיידי. כשמסתכלים בצורה פנימית על הסיפור הזה, מבינים שבעצם, אין הבדל בין העבירות. כלומר, כל עבירה היא מתחלקת לשני חלקים. אדם שהוא נופל בדבר שלילי, הנפילה שלו נובעת מזה שהוא לא חש את האלוקות, הוא לא מרגיש שהדבר הזה מזיק לו. אז זה נקרא, בשפה החסידית, זה נקרא מרידה במלך. עצם זה, עצם היכולת למרוד. היכולת להגיד, אני לא עושה מה שאני מצווה או מה שמצופה ממני, אלא אני עושה מה שאני מרגיש ומה שאני רואה לנכון כרגע לעשות. אז זה בעצם נקודת יסוד שהיא משותפת לכל החטאים שאדם עושה. לעומת זאת, כל חטא פרטי, יכול להיות שיש לו את החומרה הפרטית שלו, יכול להיות עבירה מסוימת שהיא חמורה יותר, יכול להיות עבודה זרה שהיא מאוד מאוד חמורה, וכן הלאה. אבל הנקודת היסוד של כל עבירה ועבירה זה המרידה הזאת באלוקים, היכולת להגיד, אני עושה מה שאני רוצה לעומת הרצון האלוקי. אז כשאדם מתבונן בדברים האלה, הוא בעצם מגיע למסקנה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו שאלנו הרי בהתחלה, איך אנחנו מצליחים לממש את הכוח של מסירות הנפש שיש בתוך כל אחד ואחד? איך מצליחים לממש את זה בחיי היום יום? אז דבר ראשון, נתבונן בזה שכל עבירה ועבירה היא כמו עבודה זרה. עכשיו, כשהיו באים לבן אדם ואומרים לו, תעבוד עבודה זרה, או שתמיר את דתך, או שניקח לך את החיים, אז אדם אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה להתנתק, כי הוא מרגיש את הניתוק. אבל בפנימיות העניין, כל עבירה ועבירה היא מנתקת באותה מידה. אז למה אני לא מרגיש את הניתוק? התשובה מאוד פשוטה. בגלל שיש מושג שנקרא יצר הרע, שהתפקיד שלו לגרום שהאדם לא ירגיש את הניתוק הזה. אז מה אני עושה כנגד אותו יצר הרע? אני מתבונן. כשאדם מתבונן, כשאדם אומר, יש לי נשמה אלוקית, זה לא משהו שאני צריך ליצור אותו בתוכי, זה לא משהו שאני צריך עכשיו, כמו שלמדנו בתחילת התניה, תחילת ספר התניה, שצריך להתבונן ולעורר אהבה חדשה שלא קיימת. לא, לא צריך לעורר משהו חדש. צריך לגלות את מה שקיים. זה כבר קיים בתוכי, עובדה שבמצבי קיצון, אני הייתי מגלה את אותו מצב. אז אם במצבי קיצון הייתי מוכן לעשות, אז למה שאני לא אעשה את זה בכל רגע ורגע? כי אני לא מרגיש, אז בוא נתבונן בזה. נתבונן איך שאלוקים מחיה את כל העולמות, להתבונן במעלה של כל מצווה ומצווה, כמו שלמדנו על המצוות, שיש לימוד תורה ויש קיום מצוות. לימוד תורה מזכך את המוח של האדם, לימוד תורה מחבר אותנו לאלוקים בעצמו. לעומת זאת, קיום המצוות הם האיברים, נקראים האיברים של המלך, כלומר הם הרצונות. הדרך היחידה להתחבר לרצון של אלוקים כאן בעולם, לפנימיות הרצון, כמו שדיברנו קודם, זה דווקא על ידי קיום מצוותיו, שהם נקראים הרצון העליון, עברי המלך ממש. אז ככל שאדם יצליח להתבונן ולהחדיר לתוך המוח שלו את היסודות האלה, גם את יסודות האמונה וגם את יסודות, את היסוד של המצוות, היסוד של הנשמה, ככל שנתבונן בזה, אז היא גם ירד בסופו של דבר לעולם הרגשות, וישפיע עלינו בפועל ממש. זאת אומרת, זה אדם, למה אנחנו לא מצליחים ביום יום לגלות את אותו מצב קיצון? כי אנחנו לא חיים את אותו מצב קיצון בכל רגע ורגע. אם אנחנו נצליח, וזה לא, ואם בעל התניא מזכיר את זה, הוא כמובן חושב ומאמין שזה אפשרי. זאת אומרת, זה מעשי לכל אחד ואחד, להצליח להגיע למצב של מודעות עצמית חזקה שהיא תהיה תקפה ורלוונטית בכל יום ויום. אז לכן, כשאנחנו נפעיל את השריר הזה שנקרא התבוננות, אז אנחנו נצליח לעשות כמה דברים. מה בכלל היתרון של אותה התבוננות? אז דבר ראשון, כשאדם מתבונן הוא לא מוותר לעצמו. למה אנחנו מוותרים לעצמנו? כי אנחנו לא חיים את הנושא, אנחנו לא חזקים בזה באותו רגע. אבל אם אנחנו נתבונן ושוב נתבונן ונחזור עוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו את הכוח לא לוותר לעצמנו. דבר שני, אדם שמתבונן באחדות השם כמו שלמדנו, זאת אומרת, אדם שמתבונן איך שאלוקים מחיה את העולם בכל רגע ורגע, אני עכשיו שותה כוס מים, אלוקים נמצא איתי בכוס מים הזה. אני עכשיו הולך ואני נמצא בתקופת מבחנים, אלוקים מלווה אותי במבחן הזה שאני נמצא בו. אני נמצא בלימודים, אלוקים איתי בלימודים, בעבודה, בכל מקום שאני נמצא, אלוקים נמצא איתי, לא רק שהוא נמצא איתי, הוא מחיה את הרגע, הוא מהווה את אותו רגע. ויש לי את האפשרות להיות מחובר אליו כל הזמן. אני רוצה לוותר על אותה אפשרות? סליחה. אני לא רוצה לוותר, אני לא רוצה להתנתק אפילו פעם אחת. עכשיו, זה עוד מסקנה. אבל יש עוד מעלה גדולה כשאדם מתבונן בדבר הזה שוב ושוב, והיא שאדם שלא רואה את הערך בכל מצווה ולא מרגיש את החיסרון שבכל עבירה, אז לפעמים מרוב ההתרגלות הוא מתרגל לעשות את מה שהוא עושה כבר שנים, והחשק והחיות יוצאים מהדבר. דוגמה לדבר. בן אדם מאז שהוא בר מצווה, מניח תפילין כל יום. כל יום מניח תפילין, מניח תפילין. יכול להיות שבאיזשהו שלב, הוא לא ירגיש איזשהו מעלה מיוחדת, איך אנחנו מרגישים בבר מצווה? בבר מצווה כולם מתרגשים, אפילו הסבתא מתרגשת. כי זה מיוחד, זה גיל מיוחד, זה מצב מיוחד, התפילין, איזה יופי. אבל למחרת הבר מצווה, אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא מצלם אותי, אין סטורי באינסטגרם. והחיים ממשיכים כרגיל. החוכמה הגדולה בהנחת התפילין זה דווקא ביום-יום, לא במסיבות הגדולות. אבל ככל שאנחנו מתרגלים לעשות את זה, נניח שאני מצליח לעשות את זה. יום אחרי יום אחרי יום, אחרי שנה אני כבר לא מרגיש משהו מיוחד. אוקיי, אני עושה את זה, בסדר, יש לי את החמש דקות בבוקר, או יש אחד שזה, הוא עושה את זה ביחד עם התפילה כמובן, אז זה לוקח לו חצי שעה, שעה. הזמן שלי בבוקר עם התפילין, וזהו. ואני לא מרגיש משהו מיוחד, אני לא מרגיש שעשיתי פה איזה פעולה גדולה. זה כוח ההרגל. ההרגל מוציא מהאדם את החיות ואת החשק שתמיד היה לו, ולכן הוא גם יעשה רק את מה שהוא מחויב, לא יותר עם מה שהוא מחויב. יש טקסט מסוים שצריך להגיד, אני אגיד את הטקסט. יש תפילה שצריך להגיד, אוקיי, אני עושה, אני מניח את התפילה, אני עושה הכל לפי ההלכה ב-100%, אבל מה? חסר החיות, חסר הרגש. לעומת זאת, ההתבוננות, מה שהיא פועלת עלינו, זה שאנחנו מצליחים לחיות את הדבר שוב ושוב ושוב. אנחנו חיים עם זה. אנחנו לא רק מדקלמים את זה, אלא אנחנו חיים עם זה. אתה קם בבוקר, אתה קם עם התובנות האלה. אתה אומר, מודה אני לפניך, ואתה אומר, מה זה לפניך? יש אלוקים שנמצא איתי, הוא החזיר לי את הנשמה ברגע זה. אתה כבר חי אחר, אתה הולך לישון, אתה מפקיד בידך, הפקיד רוחי, אני נותן לך את הנשמה שלי לפני שאני הולך לישון. זאת אומרת, איך אפשר לחיות? לחיות, הכוונה היא לחיות בצורה שהדבר לא מנותק ממני, אלא אני חלק ממנו והוא חלק ממני, זה על ידי ההתבוננות. וזה גורם עוד דבר, לא רק שאני חי. זה גורם לכך שאני לא מחפש את נקודות היציאה ולהרגיש, אוקיי, עשיתי מה שצריך ואני יכול ללכת הביתה. לא. אני מרגיש שאני חייב לעשות אפילו יותר ממה שאני מחויב. יש, למשל, במצוות יש כללים, בהלכות יש כללים. יש מספר מסוים של טקסטים שאותם צריך להגיד, אוקיי, אז כתוב בסידור, אני אומר, אבל אדם שמרגיש מחובר, הוא לא מחפש רק את מה שכתוב, הוא מתבונן בתפילה, הוא חושב על המילים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה לא סתם אותיות, יש פה משמעות, הוא מתבונן, הוא מתפלל לא רק חצי שעה, הוא מתפלל שעה ביום, או מתי שיש לו זמן יותר בשבתות, וכדומה, הוא מנצל את הזמן. יש למשל מצווה לתת צדקה, מעשר, מעשר, איך אומרים חכמנו, עשר בשביל שתתעשר. אז יש אחד שאומר, אוקיי, צריך לתת 10%, 10% מההכנסות שלי, אז אני אתן 10%, אין שום בעיה. אבל יש אחד אומר, לא, אני אתן 20%. למה? אני כל כך אוהב את אלוקים שאני רוצה לעשות יותר צדקה ממה שאני מחויב. אני מחויב 10%, אין בעיה. אני אתן 20%, אני אתן יותר. אני אנסה להשקיע, לראות איך אני מצליח לממש את כל הפוטנציאל שיכול להיות לי. זה יכול להיות גם בסור מרע וגם בעשה טוב. אגב, יש פה הגדרה, בעל התניה מגדיר בפרק חפה בספר התניה, את ההבדל בין סור מרע לעשה טוב. כן? כולם מכירים, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו. תמיד איך מפרשים את זה? סור מרע, אל תעשה דברים רעים. אל תעשה חטאים, אל תעשה עבירות. ועשה טוב, מה זה עשה טוב? עשה טוב, זה לעשות את המצוות, לעשות את הדברים הטובים, החיובים. בעל התניא מדגיש, לא, לא. סור מרע זה לא לעשות מה שאלוקים לא מצפה מאיתנו. מה זאת אומרת לא לעשות מה שהוא לא מצפה? לעשות מה שהוא מצפה. הוא מצפה שלא נעבור עבירה, אז לא עוברים עבירה. הוא מצפה שכן נעשה מצווה, אז כן נעשה מצווה. זאת אומרת, עשיית המצוות בשלמותן, כל ההלכות, לפי הספר, זה נכלל בסור מרע, זה נכלל בהימנעות מרע. כי הרי בן אדם שמבטל איזשהו מצווה, הוא עשה משהו רע, נכון? אז הוא לא מבטל שום מצווה. אם הוא יכול. ולכן ההגדרה של סור מרע היא הגדרה כוללת לכל מצוות התורה. ומה זה ועשה טוב? או, אז אם בסור מרע כבר המצוות נמצאים, אז מה נשאר לעשה טוב? התשובה היא, עשה טוב זה לעשות יותר עם מה שאתה מחויב. אומרים לך שאתה מחויב ללמוד תורה לפחות שעה ביום, אתה אומר, לא, אני רוצה שעתיים ביום. אתה צריך את הצדקה, כמו שאמרנו קודם, אני אתן יותר צדקה. אתה צריך לעזור לחבר, אני אעזור לי כמה חברים. כל מיני דברים שאדם, אנחנו רואים את זה הרבה גם בפורים, שלוח מנות, אני לא אוכל לבד את הסעודה שלי. אני מזמין עוד אנשים. אני רוצה לשתף עם עוד אנשים, להיות, אנחנו רוצים להיות קבוצה של קהילה שעושה את מה שאלוקים רוצה. אני לא חושב רק על עצמי ועל איך אני מצליח להסתדר, אלא אני משפיע על כל הסביבה. אז זה בעצם המעלה של ההתבוננות הזאת, שאדם מתבונן באחדות השם, ואיך שאלוקים נמצא בכל רגע ורגע, ומהווה, מחיי, ויש לי נשמה. הדברים האלה מעוררים אותו לא רק לחיות עם עצמו, אלא לעשות את הדברים בצורה הכי מושלמת שהוא יכול לעשות, ומעבר למושלם. סליחה. אז איך עושים את זה? או, בשביל זה צריך להתאמן. וזה מה שאמרתי בהתחלה. להתאמן, מה זה אימון? אימון זה, יש כלל שאומר, קשה באימונים, קל בקרב. מה שאימון עושה, הוא גורם לבן אדם להצליח לעשות דברים שהוא לא רגיל לעשות אליהם, אבל לעשות אותם באופן אינסטינקטיבי. זאת אומרת, שאדם הולך למכון כושר. למה הוא מתאמן? מתאמן כדי שהשריר שלו ימשיך להתפתח, כדי להצליח כל אחד עם המטרות שלו, לחטב את הגוף שלו, או אם אנחנו מדברים על אימונים של קרב, אימונים של צבא, אז למה החייל מתאמן? הוא אומר, באימונים אתה תתרגל שוב איך לטפל במעצור בנשק, תתרגל איך לזחול בשדה הקרב, איך לעשות ניווט בלילה, איך כל מיני דברים. ככל שתתאמן עליהם יותר, בשעת האמת, ברגע האמת, פתאום אתה תעשה את הדברים האלה באוטומטי. אנחנו שומעים סיפורים על חיילים שבשדה הקרב, מה הם מספרים? לא הפעלתי בכלל את המחשבה שלי, נתתי לגוף שלי לעבוד על אוטומט, כל מה שהוא יודע שיעשה אותו בשיא המקצועיות. המקצועיות הזאת לא נובעת באינסטינקטיביות. המקצועיות הזאת נובעת מאימון תמידי. ואותו דבר, כשמדברים על האימון של הנפש, שלא סתם אמונה, נקראת אמונה. אחת מהסיבות שהמילה אמונה היא זו שנבחרה, בגלל שאמונה זה משון אימון. האמונה לא מתחזקת את עצמה ולא מתחזקת באופן עצמאי. האמונה מתחזקת על ידי האימון. ככל שאדם מרבה להתבונן על דברים שמחזקים את האמונה, כך גם הוא יאמין יותר ולאורך זמן. וזה מזכיר לי משל שאני חושב שסיפרת אותו באחד המפגשים הקודמים, ולכן אני קצר. יש יחידות קרביות שאחד מהאימונים שעושים זה אימון כזה שזורקים חייל אחד לאיזשהו רחבה כזאת, וכל הפלוגה או כל הקבוצה שנמצאת באותו אימון, זה יכול להיות 30 חבר'ה, כולם קופצים עליו הוא צריך להצליח לצאת בשלום מהמפגש הזה, והתפקיד שלהם כמובן זה לפרק אותו. וכשנגמר לו הכוח והוא נופל, מחליפים וכך אחד אחרי השני. מה המטרה של האימון הזה? סתם שיחטפו מכות? לא. המטרה היא שהם יצליחו לגלות בתוכם כוחות, להצליח להתמודד מול 30 איש. וככל שהם יחזרו על התרגיל הזה שוב ושוב ושוב, הם פתאום יגלו שהם מצליחים לנהל את המצב הזה. זאת אומרת, אדם רגיל שנקלע לסיטואציה של 30 איש שקופצים עליו, נתקף בחרדה, מנסה לעשות, אבל אין לו כוחות להתמודד, איך הוא יתמודד? אבל אדם שעובר אימון כזה פעם אחר פעם אחר פעם, פתאום הוא קולט שאין לו מה להילחץ, אלא פשוט שיעשה את הפעולות הנכונות, שינהג בהנהגות הנכונות, אותם מלמדים אותו כמובן. ככל שהוא יעשה את זה יותר, הוא יצליח ברגע האמת גם להתמודד עם 30 אנשים. יותר מזה, כשאדם שיתאמן לנצח 30 אנשים בקרב, כשהוא יגיע לקרב מול בן אדם אחד, הוא יוכל להפעיל כזה כוח ביד שלו, שהכוח הזה מתאים ל-30 איש, אבל הוא מפעיל את זה לבן אדם אחד, ולכן הוא יכול להביס אותו במכה אחת. ככה גם באימוני הנפש שלנו. כדי להצליח בקרב מול היצר, שמנסה בעצם להסיט את האדם ולהגיד לו, תשמע, עוד עבירה קטנה לא נורא, תדבר לשון הרע פה, לא קרה כלום. אז כדי להצליח בקרב הזה, מוכרחים להתאמן, אבל על האימון הכי הכי חזק. ומה האימון הכי חזק? הכוח של המסירות נפש. אמרנו שיש נקודה, יש קו אדום שאותו אנחנו לא עוברים. אז את הקו האדום הזה להרחיב, להתבונן בו, מה עושה לי טוב בקו האדום הזה? למה אני מרגיש? לנסות לפרק את הקו האדום הזה ולהגיד, מה נקודת האמת שלי שם? ולהמשיך את נקודת האמת הזו ליום-יום, לכל מצווה ומצווה. זאת אומרת, לא למסור את הנפש רק על הדברים החמורים, עבודה זרה, דברים כאלה שהם כאילו קו אדום ממש. לא, אנחנו מוסרים את הנפש על כל דבר ודבר. לקום בבוקר, לעזור לחבר, לכבד, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, להצליח לעשות כמה שיותר דברים בכוח אותו מסירות נפש. עוד שיטה שמביא בעל התניא בפרק הזה, בשיטה הזאת אנחנו ככה מתקרבים לסיום, זה שיטה של לפרק את הטענות של אותו יצר שמסית אותנו. הרי הוא אומר ככה, הוא בא וטוען, מה אתה כזה לחוץ? כל עבירה היא לא כל כך חמורה כמו העבודה זרה, כמו המרה ש... המרת הדת זה קצה, זה נקודת קצה. מצב קיצון. אבל עבירה קטנה היא לא נחשבת. מה? עשיתי פעולה קטנה פה בשבת, דיברתי לשון הרע על ההוא, קצת פוליטיקה פה, פוליטיקה שם. זה שטויות, זה לא באמת כמו העבודה זרה. זה הטענה שלו, אבל בוא נפרק אותה. על פי מה שלמדנו בפרקים האחרונים, אין באמת הבדל, כי כל עבירה מנתקת, כל עבירה מחברת את האדם לכוחות התומעה, שהם נפרדים מאלוקים. כמה שאמרנו שאלוקים הוא אין עוד מלבדו, כל עבירה ועבירה הופכת אותנו ליש עוד מלבדו כביכול, שאנחנו נפרדים ואנחנו מנותקים ממנו. אז יכול להיות דבר חמור מזה. אז ההתבוינות הזאת אמורה לפרק את הטענה של אותו היצר. אז היצר יבוא. אז הוא בא ואומר, אתה יודע מה, בוא נלך לקצה השני, עזוב תראה גם העבירה קטנה, בוא נדבר על העבירות הגדולות. והוא בעצם טוען שרק על עבירה של המרת דת, שנקראת עבודה זרה, רק על עבירה כזאת אנחנו נמסור את הנפש. שם הוא מוכן שהאהבה מסותרת יתגלה ותצא. למה הוא מוכן? הוא אומר, לא, כי זה שלב כזה שאין דרך חזרה. אדם שממיר את הדת שלו, זהו, אתה כבר לא יהודי, אתה שום דבר. אז האמת היא, אומר בעל התניא, אם נתבונן בפנימיות, גם בטענה הזאת הוא לא צודק. שזה חידוש מאוד מאוד גדול. גם בעבירה הכי חמורה שאדם עובר, הוא לא באמת מתנתק. וואו, מה זאת אומרת? אז למה אני מרגיש שאני מתנתק? או, היצר הרע רוצה שתרגיש את זה. כי הוא רוצה להפיל אותך בדברים הקטנים. אז הוא שם לך קו אדום. אבל תדע לך שגם בעבירות הכי חמורות, אין דבר העומד בפני התשובה. לא משנה מה אדם עבר ונפל בחיים שלו, לא משנה מה אלוקים מחכה לו עם זרועות פתוחות ואומר לו, אני רוצה לקבל אותך. אני מוכן למחול ולסלוח. רק תתחרט על הדברים שעשית, כמובן. אדם לא יכול להגיד, אני לא מתחרט, אני לא זה. לא, אדם צריך כמובן לרצות לחזור ולרצות להיות קשור שוב. יש אפילו כלל, אומר בעל התניא, הכתוב, אומר, רכתה והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, אדם שאומר, אני אעשה איזשהו חטא קל לאיזו תקופה, ואחר כך אני אחזור בתשובה. כתוב שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז מכאן אנחנו רואים שיש עבירות, כביכול, שאי אפשר לחזור, אין דרך, אז היצר הרע צודק. אין דרך חזרה. אומר בעל התניא, לא, גם פה הוא לא צודק. כי מה שכתוב שם, שהאומר, החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הכוונה היא שלא עוזרים לו לעשות. אבל אם הוא מתעקש, אין דבר שעומד בפני התשובה. זאת אומרת, גם אחד כזה שבא ואומר, אני אעשה חטאים, ואני אחר כך אחזור בתשובה, גם לא יש תקנה. עכשיו, כמובן, התשובה חייבת להיות רצינית, בגלל שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, הכוונה היא לא עוזרים לו. לא מקבלים אותו בזרועות פתוחות כל כך, זה לא פשוט. אבל אם הוא באמת יתאמץ, ואם הוא ישתדל, הוא יעשה מעבר למצופה וכו' וכו', והוא באמת ישקיע את כל הנשמה שלו, אז באמת אנחנו נראה שהוא יכול גם. אז מה זה בעצם עושה? זה מפרק את הטענה הזאת שאומרת, עבודה זרה זה קו אדום. יש דרך חזרה גם מעבודה זרה, ולכן אתה יצר רע, זה רק מוכיח שאתה מבלבל את השכל בשני הכיוונים. אתה גם עובד על האדם שעבודה זרה זה אין דרך חזרה, וגם עובד עליו שכל עבירה לא מנתקת, אז תדע לך שההפך הוא הנכון, כל עבירה מנתקת, ואפשר להתחרט ולחזור על כל עבירה ועבירה. כשאדם מתבונן בדברים האלה, אז הוא בעצם אומר, אז יש לי יכולת להתחיל כל יום דף חדש, יש לי יכולת לעורר את האהבה המסותרת שבי, יש לי יכולת להתרומם, להתעורר, אני אעשה את זה בכל הכוח. אני רוצה לסיים בסיפור ותובנה קטנה. יש סיפור מאוד יפה על תקופה שנקרא תקופת הקנטוניסטים. תקופת הקנטוניסטים הייתה תקופה שהיו לוקחים ילדים ברוסיה הקומוניסטית כמובן, שהיו לוקחים ילדים בגיל צעיר מאוד מהבתים של ההורים שלהם, ילדים יהודים, ומגייסים אותם בכוח לצבא הרוסי. הם היו משתחררים רק אחרי 25 שנה, כשהמטרה היא את כל שנות הנערות והבחרות להעביר להם בתוך הצבא, וכך הם לא יוכלו לקבל חינוך יהודי, וישרחו על יהדותם, וכך בעצם לעשות שואה שקטה לעם היהודי, ולהכחיד אותו. זו הייתה תקופה מאוד קשה, והיו סיפורי גבורה מאוד חזקים, מאותה תקופה, מהיהודים ששמרו על יהדותם, שלמדו עליהם רק בגיל קטן. היה סיפור, אני אספר אותו בקצרה, אני חושב שספרת אותו גם בעבר, אני אספר אותו בקצרה, שהיה קנטוניסט אחד, שהיה קנטוניסט מאוד מאוד מוצלח, והצאר הרוסי שם עליו עין, כי השם שלו הלך לפניו, וכל המפקדים שלו המליצו להעלות אותו בדרגה, ועוד דרגה ועוד דרגה, והוא הלך והתעלם, עד שהגיע מצב שרצו ממש למנות אותו לאיזשהו שר צבא חשוב ביותר. ממש דרגה גבוהה. אבל כשבחנו את קורות החיים שלו, ראו שמאיפה הוא הגיע, הוא הגיע מהיהודים. אז התנאי היה שכזה דרגה גבוהה בצבא, יהודי לא יכול לשרת, זה חייב להיות או שימיר את דתו, או שיוותר על התפקיד. אז באו אליו, והוא לא ידע כמובן הרבה מהיהדות שלו, ואמרו לו, תשמע אדוני, בוא תביר את דתך ותהיה. אז הוא בהתחלה אמר, לא, לא נעים, לא נעים. אמרו לו, אדוני היקר, זה כל הקריירה שלך, עלית פה בדרגה לדרגה, והצלחת להגיע לרמות הכי הכי גבוהות, אתה תוותר על התפקיד הזה, בקטר שכנעו אותו, שכנעו אותו, והוא לא עמד בלחץ, ואמר, אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה. עכשיו, הם שמעו את זה, הם עשו מסיבה גדולה. לא רק שיש פה חייל מצטיין, גם יש פה אחד שהולך להמיר את הדת שלו. זה אומר ששווה להשקיע בזה. בקיצור, שלחו, עשו מסיבה גדולה. אני חושב שהוא היה בחיל הים, אז עשו את זה ככה על החוף. מסיבה גדולה, והזמינו אנשים, ואת הכומר המקומי והכל, והוא, היהודי, הולך להמיר את דתו באותו מאמן. קיצור, הכרכרה נוסעת להם, הביאו אותו במיוחד עם כרכרה מכובדת, ותוך כדי הנסיעה הוא פתאום מתחיל להרגיש את הנפש האלוקית שלו, איזה נקיפות מצפון, מה אני הולך לעשות, איך אני אעשה דבר כזה. עכשיו, צריך לזכור, הוא בגיל קטן עזב את הבית, אין לו מושג וחצי מושג על היהדות שלו, לא אחדות השם ולא שום דבר. אבל הוא מתחיל להגיד, אני לא רוצה, איך אני יכול להמיר את דתי, איך אני יכול להפסיק להיות יהודי, איך אני יכול לעמוד בזה? המחשבות לא הפסיקו להציק לו, וכשהכרכרה עברה מעל גשר גבוה, מעל הנהר, הוא פשוט קם באמצע הדרך, קפץ מהחלון, וכמובן השיב את נשמתו ליוצרה, בקדושה ובטהרה. תוך כדי צעקה של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו רואים פה מה זה נקודה יהודית שמתגלית בזמני המצבי הקיצון. אבל מה שלמדנו היום, זה דווקא לא המצבי הקיצון. כי מצבי הקיצון זה יש לנו בנשמה. זה כל אחד, גם הקנטוניסט, יכול להגיע למצב כזה. התפקיד שלנו זה דווקא היום-יום. דווקא הדברים הפשוטים, הדברים הקבועים, אותם לנסות להצליח, להתמיד ולהשקיע, זה החוכמה הגדולה. אמר פעם מישהו שבדורות הקודמים, עיקר העבודה הייתה מסירות נפש. זאת אומרת שאדם ימסור את הנפש על קידוש השם, יש גויים שמציקים, ויהודי לא מוכן לוותר על היהדות שלו. מסירות נפש זה כמו לקפוץ בעצם מהגג לרצפה. היום, שכבר אין כמעט את המצב הזה שרודפים יהודים אחרי יהדותם, יש אנטישמיות, אבל אין את המצב שאדם צריך להתחבא ולחיות בסתר, אז היום העבודה היא לא לקפוץ מהגג לרצפה, אלא מהרצפה לגג. זאת אומרת, המסירות נפש זה ככה ביטוי שהוא התבטא, למה הוא התכוון? שהמסירות נפש היום זה לא הדברים הגדולים, המסירות נפש היום היא על הדברים הקטנים. המסירות נפש, אגב, זה כמו אימון. כשאדם מתאמן הרבה, אז לפעמים יש את הקושי הזה של עוד 5 דקות, עוד 3 דקות, עוד 3 דקות ריצה, עוד 3 דקות של תרגיל כזה וכזה. דווקא הדברים הקטנים, שם מתבטא הכוח של האימון, הכוח של התרגול. וכשאדם מצליח להשקיע בזה, זה יכול להיות אפילו יותר חזק מאשר מסירות נפש. כי הוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא חי על קידוש השם. הרבי חזר על זה כמה וכמה פעמים. התפקיד שלנו היום זה לחיות על קידוש השם. שבחיים, של... לא רק שאני נפטר, אז פתאום מגלים שהייתי איזשהו, שהסכמתי לעשות את זה על קידוש השם. אלא אני חי על קידוש השם. אני חי ביום יום, כמו שיהודי מתאים לו לחיות. אני רוצה בכל רגע ורגע להיות מחובר. אני מחפש את הקשר הזה. אני לא עושה רק מה שאני מחויב, אלא אני עושה הרבה מעבר לזה. וזוהי בעצם הדרך הקצרה, למה היא נקראת הדרך הקצרה? מכיוון שהיא נמצאת כבר בכל אחד ואחד, רק צריך להתבונן, צריך להתאמן. אז אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה להתאמן, שנזכה לגלות את הכוח הזה בכל רגע ורגע, והעיקר שנעשה את זה מתוך שמחה, תמיד מתוך שמחה. אף פעם לא לשקוע במרירות או בעצבות. וכאן אני כבר עושה ספוילר לפרקים הבאים. הפרק הבא בעזרת השם יעסוק באיך אפשר להיות בשמחה תמיד. עשינו מתיים בשורות טובות מתוך שמחה, שנאמין ונתאמן, ושנגלה את הכוחות שלנו בכל רגע ורגע. בשורות טובות.
אתם מאזינים לרדיו אורנים, 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.